אנחנו פה בשידור עם רב מיוחד, הרב אברהם יוסף זיידה של חב"ד, שפה יעביר לנו דברים, ממש ממש דברים שלא ידענו את הדברים האלה, דברים עמוקים, שהרבי אמר על מה שמתרחש היום, ובכלל על הפעילות של חב"ד שאנחנו הרגשנו ב-20 שנה האחרונות, שזה לא, איכשהו לא התחברנו לדברים, כי זה לא היה דרך הנכונה, והנה לפנינו אנחנו נשמע מיד את הדברים שמעביר לנו פה הרב זיידה. בבקשה הרב.
אוקיי, שלום שלום. הנקודה היא שצריך, מישהו אמר ככה, זה לא דווקא חב"ד, אלא זה קשור לממסד. זאת אומרת, כל מי שקשור לממסד, וזה לאו דווקא בקהילת חב"ד, אנחנו רואים את זה בכל הקהילות, אז אם אנחנו רוצים ללכת בדרך של לימוד זכות, המקצרות לשם אלוקינו, שהוא יודע מי ברצון ומי באונס, אז אנחנו לא שותקים של אף אחד, אבל מה שבנוגע למעשה, זה צריך לדעת שכל הרבנים של שקשורים איכשהו לממסד, הם אנוסים. ואם אתה תרצה אני ארחיב גם על פי הלכה למה אסור לשמוע על הפסקים שלהם, ושהפסקים שלהם בעצם הם נגד ההלכה.
מפה נתחיל בבקשה.
אה?
מפה אנחנו רוצים להתחיל.
אוקיי, אז למה? כי קודם כל יש הלכה, את פוסקים הלכה, וזה שילחות סנהדרין, איך בית דין צריך לשבת. אז למשל כשבאים ואומרים גדול אדום, וזה נושא בפני עצמו, כי כל דבר שאני אומר פה זה עוד יש לזה ענפים ומתפעפים, סעיפים. זאת אומרת, מי בעצם, זאת אומרת שמי בעצם קבע שרב פלוני הוא גדול הדור ורב פלוני הוא שר התורה? זה בעצם עיתונים של מפלגות. זאת אומרת, כל עיתון וכל מפלגה יש לה את הרב שלה שהם מכתירים אותו גדול הדור. זה לא, נגיד בחב"ד, כולם שואלים למה אתם אומרים שחב"ד שווה דיור נשיא הדור, אז התשובה לכך היא שזה לא חב"ד מיקים אומרים את זה, החב"ד מיקים אולי היו מעדיפים, אולי יש הרבה שאולי היו מעדיפים לא להתמודד עם השאלה הזאת, אבל זה פשוט דבר שהרבי חוזר על זה כל הזמן, וזה מסורת של נשיאי חב"ד, והרבי אומר את זה על הרבי הקודם, הוא אומר שלא פגישת חמי, אדמור נשיא הדור. זה כל הזמן הוא חוזר על זה, שהוא נשיא הדור. זה המסורת. עכשיו, ועוד דבר, אנחנו לומדים בהלכות סנהדרין, איך בעצם נבנית המערכת של הדיינים בעם ישראל, זה משהו שלא קיים בכל העולם, כי זה מערכת שפועלת רק על פי האמת, על פי המעלות שמשה רבינו מונה בתורה, של חיים ואלוקים, פני בצה, למשל מישהו שם פרסומת, תוך שנה וחצי אתה לומד להיות דיין, פרסומת של הרבנות. זה מראה כמה כן רבנות מעוותת. כי לדעת את החומר, להיות למדן, זה לא מספיק בשביל להיות שופט בישראל. צריך גם להיות אנשי חי, יראה אלוקים, אנשי אמת שונאי בתה. יש כמה וכמה מעלות, אני עכשיו לא זוכר את כל הפרטים, אבל מי שיסתכל בזוכרים, ספר שופטים של הרמב״ם, שם הוא בלכות סנהדרין, הרמב״ם מבאר את המעלות של הדיינים והמנהיגים, ולפי מה נקבעת הגדולה שלהם, ולפי איזשהו הוכח במציאות המעלה שלהם, אם במעלה כזאת ובמעלה כזאת, ויש מעלה של להיות מעורב עם הבריות, ויש מעלה של מידות, ויש מעלה של חריפות, ויש מעלה של בקיאות, וכל הדברים האלה, המעלות האלה של הדיינים, זה מוכח מצד המציאות שלהם, ואז לפי זה נקבע המעלה שלהם. זה דבר ראשון. עכשיו, אז אם נגיד אני, הרבי מחב"ד אמר על חמיב שהוא נשיא הדור, אז אפשר היה לראות את זה במציאות, שהרבי ריאף לדוגמה הוא יצא נגד הקומוניסטים בגלוי בצורה של מסירות נפש ממש בלי לפחד, ואז זה עצמו כבר יכול להוכיח שהוא נשיא הדור, שהוא מסוגל לעשות את הדבר הזה, הוא מנהיג ישראל, שהוא המנהיג היחיד שיצא בגלוי ונגד רוסיה האכזרית הזאת, ורואים את הנס שנעשה לו. ואם נדבר על הרבי, אז כמה הרבי עזב בשעות מתוועדויות, וכל דבר הוא מסביר ודיאר, לא אמר אני גדול הדור, וזהו מה שאני אומר ככה, תעשו. כל דבר הוא דיאר, נעשה ונשמע, באגרות קודש, בלי סוף מכתבים שהוא ענה לאנשים. אז כל ניגרת, כל תשובה על שאלות הכי פשוטות, עם נימוק, עם נימוקים, דיורים, לא סתם תשובות לקוניות. אז כל הפעילות של הרבי זה פעילות שאין לה מתחרה, זה כמו שכתוב בתנ"ך, משכמו ומעלה על שאול המלך. זאת אומרת שהעם רואה שמשכמו ומעלה זה דבר מוכח. זאת אומרת זה שאין פה אדם שיכול להתמודד עם ה... עם ההשף הזה של הרבי גלובביץ', לא בחוכמה, לא במנהיגות שלו, לא בלמדנות שלו, באהבת ישראל שלו, בפעילות שלו, בשום דבר, בשום תחום. אז מנהלה, אז אומרים, באים או יש טענות מחכים, אנחנו מחכירים את הרבי נשיא הדור, שבעצם לא אנחנו מחכירים אותו, אלא זה ככה יוצא מתוך דבריו, מה שהוא הכתיר את חמיד כנשיא הדור, אז החסידים מחכירים את הרבי כנשיא הדור. כי הוא ממשיכו.
עכשיו יש פה את העניין שהרבי בעצם כבר דיבר על הדברים שקורים היום וגם על המלחמה עם הוותיקן וגם עם זה שהם חדרו
לכם. כן, אני אגיע לזה, אני אמרתי לך, אני נזכף לפעמים לזה, אבל אני רוצה לחזור לנושא. למה אני נלחפתי בנושא הזה? כי פה, כשרואים אדם כזה כמו הרבי מלובביץ' באים בטענות לחבדניקים ואומרים למה אתם אמורים שרבי נשיא הדור? אבל פה נוצר מציאות שנקרא עיזות תודעה, שהמפלגה, העיתון של מפלגה קובע מגדול הדור, ואז יש סדר פסיקת הלכה שהרב הזה, הוא אומר, באים אליו הקטנים ואומרים לו לקחת, הוא אומר כן כן, כן כן, ועל כל מה שאומרים לו מהממצד, הקטנים של הממצד, הוא אומר כן כן, הוא חותם חותם את גודי. אבל מי אומר שהוא גדול הדור? זה דבר אחד. אבל אפילו אם נגיד שהוא גדול הדור, אז יש סדר פסיקת הלכה, כי קודם כל כתוב לא תענה על ריב, רש"י מפרש, לא תענה על רב, שמכיוון שאסור לבטל את דברי הנשיא של הסנהדרין, של הבית דין, אז לכן צריך תמיד לשאול מי הקטן לגדול, ולא שואלים קודם את הגדול, שהרי פסק ההכרעה של ההלכה צריכה להיות אחרי רבים. אז אם ישאלו את הגדול, הקטנים לא יוכלו להגיד את דעתם. לכן דווקא בדיון מתחילים מהקטן לגדול ואז יש הכרעת דין. זה הדבר אחד שצריך. אז קודם כל שבאים עם העניין הזה ככל אשר ירוחה וגדול הדור, אז קודם כל אני בא לומר קודם כל מי קובע מי גדול הדור, דבר אחד. דבר שני, אם הוא גדול הדור אז דווקא צריך קודם כל לשאול את הקטנים. עכשיו יש עוד שתי נקודות חשובות בעניין הזה של הפסיקת הלכה, שכדי שבית דין יפסוק הלכה כראוי, וזה אנחנו רואים בכל הספרי שאלות ותשובות של הצדיקים והגאונים הכי גדולים בעם ישראל, שאין לזה תקדים. בכל הספרי שאלות ותשובות על כל שאלה יש פירוט המציאות לפרטי פרטים, אחר כך הבאת מקורות הלכה ופלפול במקורות ואז מתקנה להלכה. אין דבר כזה שהרב יפסוק הלכה בלי לנמק. יש עוד כלל שאין מחלוקת במציאות. אז זאת אומרת שקודם כל, כדי שפסק הלכה של בית דין יהיה תקף, הם צריכים לעשות דרישה וחקירה, לשמוע כל הצדדים, ובאופן גלוי, שזה גלוי לכולם, שכולם יודעים מה משמיעים. זה לא בית, על פי תורה אין דבר כזה חיפיון 30 שנה על דיוני קורונה, שקרונה. אין כזה דבר בדין תורה, בדין תורה הכל צריך להיות גלוי, ואפילו תלמיד קטן יכול לבוא ולשאול הרב, ולשאול כמובן בדרך ארץ, אבל מותר לו לשאול ולהציג על דברי הרב, ולשאול אותו קושיות, והרב חייב לענות לו, כראוי.
אנחנו בדין של חב"ד, חומר על הדברים האלה, מה שקורה, והם יתעלמו מזה.
אוקיי, עכשיו... אז לגבי חב"ד, אז עוד הפעם, מה שאמרתי זה עניין כללי, שמי שקשור לממסד, אז אסור לשמוע על הפסקים שלו, בגלל קודם כל שלא הייתה דרישה בחקירה והם לא שמעו, רק הם עושים לפי מה שהממסד אומר להם, והם לא שמעו את החוקרים ולא מוכנים לשמוע, דבר שני, שהם נוגעים בדבר, מכיוון שפה התביעה היא נגד הממסד עצמו, שאנחנו טוענים, ויש הוכחות, שיש פה מדינה, שהמדינה כפופה תחת האום, וזה ברור לכולם, זה כשמת בתורה, היא כפופה תחת משרד הבריאות העולמי, שהוא כפוף תחת האום, והאום כפוף תחת הוותיקן. זה ברור שיש כאן מזימה וגילול אוכלוסין וכל מה שאנחנו יודעים על הדברים האלו. אז ממילא כל המדינות כפופות למזימה הזאת, לאום, וגם כל מי שבמצד שהוא כפוף למדינה, הוא חייב להגיד מה שהמדינה אומרת והוא נוגע בדבר, הוא אסור לו לדון. אז גם אם, כמו שאמרתי, מלמד על הזכות שהוא אנון, אבל לנו אסור לשמוע על הפסקים שלהם, כי אנחנו יודעים שהם אמיתים. אם הם עובדים עם הממסד, אז לפי הלכה אסור להם בכלל לדון על זה, כי פה יש לנו צביעה נגד הממסד, והם נוגע בדבר. אז מי שנוגע בדבר אסור לו בכלל לדון בזה. אז ממילא, אם הם אנותים, אז זה לימוד זכות בשמיים עליהם, אבל לנו אסור בשום אופן לשמוע לפסקיהם. כי גם אם הם אנותים, צריך להבין שמה שזה גורם שהם פוסקים לקחת את הזריקות זה דיני נפשות. הם פוסקים בדיני נפשות שצריך 71 דיינים, ופה לא עבר שום קריטריון של פסיקת הלכה. אז רק אלא שזאת אומרת שאם זה לא באונס, זה חטא חמור ביותר, זה עיוות הדין נקרא, ובעסקי נפשות שהם גורמים חס ושלום, הרג בזה ישראל שחקו דמים. אז אבל אם זה באונס, אז גם אני לא יודע, זה אני משאיר לשם, אבל זה אם מישהו רוצה לנדל עם זכות שזה באונס, אז הם באונס. אבל זה ברור שאסור לשמוע על הפסק הלכה הזה, כי אין לו שום קריטריון של פסיקת הלכה על פי התורה. עכשיו זה לגבי באופן כללי, וזה גם מה שקורה בחב"ד. עכשיו לכן גם בחב"ד יש ממסד, והממסד הוא מנוז, כמו בכלל הציבור, זה לא דווקא בחב"ד. אבל חסידי חב"ד, בעזרת השם, כמו שבכל הציבור, הרבה אנשים מתעוררים, גם בתוך חב"ד אנשים מתעוררים, ולא זאת רק, אלא שמה שאני, בעזרת השם, אני מוכיח שזה דווקא הרבי מלובביץ' הוא זה שנלחם בהם, באום הוותיקן, והופך כזה ברור, מהכרזת המלחמה של הרבי על יצחק שמיר, שזה ממשלת ימין. זאת אומרת שעשו עם זו תודעה שאמרו שחס ושלום הרבי תומך בממשלת בי שהוא סוכן של הרגע, וחס ושלום להגיד דבר כזה, הרי זה מוכרח, הרי בשיות שבט שינון ב' יש עדות של הרבי קוטיאל רב שהרבי הכריז מלחמה ואמר דבר שהוא לא אמר בחיים שלו. הוא אמר, אני חסדים לא מזכירים את השם של הרבי, אני אצל בשביל שיבינו נכון, בשביל שהדברים יהיו ברורים, לחרבי אמר, אני מנחם מנדל שנרסון, ילחם בכל הכוחות שלי לפרק את הממשלה. זה היה בשיחה עם משה קטרב, והוא שם צעק שזה נוגע לתקנה של מיליוני נפשות, מדובר על ממשלה של שמיר, שזה הכי ימין שיכול להיות. וזאת אומרת שהרבי כבר לא תומד, לא, מכיוון ששמיר נכנע לאום, שאז היה המדימה על עניין מזרח תיכון חדש, והוא הרב היחיד, כי כל הרבנים התקפלו שהיה עניין של מזרח תיכון חדש והתנתקות, כל הרבנים שתקו, כולם ידעו שהיחיד שלחם על עניין של שלמות הארץ זה הרבי מלובביץ', אבל צריך להבין שהמלחמה של הרבי על שלמות הארץ זה לא מלחמה עם הערבים, זה מלחמה עם מי שזמם את המזרח התיכון החדש, וזה האום הוותיקן. הרבי אומר את זה, זה האום הוותיקן, זה אותו מקור שהיום עושה את המדינה של הגילול אוכלוסין. ועכשיו, מכיוון שהדברים באו לדיבור ודנו בדברים האלה, והייתי בדיונים עם הרבה אנשים, אז יצא, בשיעת הנשמעיה, בדקתי את התאריכים, מתי הייתה הכרזת המלחמה של הרבי, וזה פשוט מדהים, ורואים שהרבי ממש כמו נבואה, ביום שבת, תשנ"ב, אתם יכולים לראות את הסרטון ביוטיוב, בעדות של הרבי קוטיאל רב, זצ"ל, השם יקום דמו. אז אתם יכולים לראות את זה בסרטון שהוא ביוטיוב תשנ"ב, וזה 1992, תבדקו לפי תאריך לועזי, תראו שזה מספר חודשים לפני ששמיר חתם על גזעת ריו 1992, שזה בעצם החתימה על אג'נדה 21 של הדיון החוקים והקיימות, שבשביל כאילו משבר העתיד, אז צריך לדלן את האוכלוסים, כי האוכלוסים מסתכלים תעשיים המצאה של קאט הפגעה. אז קודם כל, הלבי הוא זה היחיד בדור הזה שהכריז מלחמה גלילה עליהם. והדברתי בעריכות את העניין הזה גם ההתייחסות של הרבי למדינה, שבעצם דת חב"ד לובביץ שוללת את הציונות ואת המדינה, אבל באיזה אופן הרבי כן דיבר עם הפוליטיקאים ומה הוא תרבע מהם, בתור פרטים שהוא אמר להם, לכאורה, שהרבי, זה שאלה ששאלתי בפאנלים עם חב"דניקים שמתעוררים, שאלתי שאלה כזאת, כי צריך להבין פה. דקה. אני אשתה משהו, רק שלא יתדש את הרון. אז שאלתי את החב"ד בשם ככה, הרי דעת חב"ד לובביץ' מתועדת חריפה נגד הציונות ולא מכירים במדינה הציונית. וגם הרבי לא השתמש עם המילה מדינת ישראל אלא ארץ ישראל. אז אם כן, למה הרבי נאבק על שלמות הארץ? הרי לפי היהדות, לפי השיטה המסורתית של היהדות, ואנחנו, אין לנו תביעות מדיניות עד שיבוא המשיח. אנחנו לא שובים מדינה בארץ ישראל. אנחנו כן, אם ישבו בארץ ישראל, אומר הרבי ליד, כל נתיעי חבר עסקו ביישוב ארץ ישראל, קנו אדמות בחברון, אדמור האמצעי, אבל מה אומר הרבי ריאס? כל היישוב ארץ ישראל התקיים על ידי הכוללים, ידוע שכל אזור יש לו את הכולל שלו, על ידי הכוללים, ולא מדינה. אז אם כן, מדוע הרבי נאבק על שלמות הארץ? אז הרבי נימק את זה בסימן שמחפשת אור החיים. זאת אומרת, אם אנשים חושבים שהרבי פחות קנאי מפאטמר, אז זה טעות, רק פשוט שהרבי קנאי, אבל הוא חב"ד, חוכמה בלעדיו. אז הרבי עושה הפרדה בין דברים. אז זה גם בין יישוב ארץ ישראל למדינת ישראל. וגם בעניין הזה שהוא נלחם על שלמות הארץ, אז הוא נימק את זה מבחינה הלכתית. שהלכות שבת שמחפשת, שאפילו באים על יצחי כת ותבן, יוצאים עליהם למלחמה. אפילו בשבת. וזה הלכה שנוגעת גם בגלות, שגם בגלות, היכן שגרים יהודים, נצווה להילחם לשמור על הביטחון של היהודים. זאת אומרת שתביעות מדיניות אין לנו, אבל תביעות ביטחוניות יש לנו. זאת אומרת להילחם על הביטחון של היהודים, כן אנחנו נקובים גם בגלות. זה הנימוק של הרבי, שהוא נאבק על שלמות הארץ הרשמי, ההלכתי. אבל יש פה דבר מעניין, וזה שאלתי את החב"דניקי. כשהוא פונה לאומות העולם, וכשהוא פונה להציגים של המדינה, לשמיר, לבגין, ואפילו לביב שהוא פנה אליו, והוא נתן לו את האפשרות לעמוד מול האום, ואחר כך הממסד סילף את זה כאילו הרבי תומך בו. הרבי נתן לו ברכה לעמוד מול האום ולהגיד את האמת, ובסוף הוא לא עשה את זה, אז אין לו את הברכה. הרבי נתן לו את הצ'אנס, הוא נתן לכולם, גם לבגין הוא נתן צ'אנס, גם לשמיר. בתור יהודים פרטיים, הוא נתן להם את הצ'אנס, אבל ברגע שהם לא עשו את מה שהרבי ציווה עליהם, הרבי הכריז מלחמה. אז אי אפשר לקחת מה שהרבי אמר לו על תנאי, הרבי אמר לו, אתה תעמוד מול האום ותגיד להם, ותעמוד מולם ותעמוד בתוקף, ותגיד שהוא ממשיך לקבל את הברכה של הרבי, למרות שהוא לא עשה מה שהרבי אמר, זה פשוט סילוף נוראי. אז נחזור לענייננו, אז איפה הייתי? רק תזכיר לי.
על כך שבעצם הרבי היה בעד שכן יגנו על היהודים.
אז עכשיו שאלתי את השאלה הזאת. אז שרבי קנה לנציגים כמו שמיר, והוא אמר להם מה לומר לאום, מה לומר לאומות העולם. הוא אמר להם, תזכירו להם את הרשי הראשון, כוח מהצד גיד לעמו, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, הוא וראה, ברצונו נתנה מהם, ונתנה מהם, ונתנה לנו. אז אם כן, אם הטיעון של הרבי על שלמות הארץ זה רק ביטחוני, אז מדוע הרבי אמר להזכיר להם את הרשי הראשון? אז התשובה לכך היא, מפני שזה יש עוד תשובה שאני אצרף פה עוד רעיון שהרבי נתן עם רון נחמן. רון נחמן היה ראש עיריית אריאל, והרב דיבר איתו בעניין שלמות הארץ. רון נחמן, יש את זה וידאו גם ביוטיוב, כל אחד יכול לראות. רון נחמן שאל את הרבי, אני עכשיו פה בארצות הברית, ומה אני אענה לאמריקאים עם כל הלחצים שהם עשו לגבי החזרת שטחים? אז הרבי שם בשיחה עושה הפרדה, ואומר לו, זה לא אינטרס של ארצות הברית. זה לא לחץ של ארצות הברית. הרבי עושה הפרדה בין האומה ארצות הברית למחשבות גדוליות. הרבי אומר שמה שבעצם הערבים הם רוצים באיראן. למה הרבי מזכיר את איראן? מה שהיום מתגלה וזה יש תמונות שמוכיחים שכל מנהיגי הטרור, איראן, דרך סוריה, חיזבאללה, חמאס, אש"ף, כולם הם בני ברית של אותו ותיקן. יש תמונות של כל המנהיגים עם האפיפיור. גם המנהיגים של הציונים כמובן, הם גם כפופים לאפיפיור, ויש על כל דבר זה תמונות מוחשיות. אז ידוע שהאשכנזים בכלל, זאת אומרת היהודים שהיו באירופה, סבלו פחות, סבלו הרבה יותר פוגרומים ורציחות מיהודי ארצות ערב. אני לא אומר שוודאי גם סבלו מערבים, אבל האשכנזים סבלו יותר, וזה מכיוון שהיתה בעניין כבר הרבה תחיה. היתה בעניין של הארג ורפק והיתה יותר משני ישמעאל, גם רוצה, אבל זה לא עיקר הקליפה שלו. עכשיו, נגיד דוגמה, מלך פרס שהיה לפני החומייני, הוא היה טוב ליהודים. אז החומייני הזה, האיראן הזה זה בעצם אין בני ברית של הוותיקן, ורואים את זה בתמונות כמו שאמרתי. ושם בעציפה עם רון נחמן הרבי אומר לו, הערבים מעוניינים באיראן וכדומה, וסוריה בטובת, וזה נגד אינטרס של ארצות הברית. אז הרבי פה מסביר, אלא, ממשיך הרבי לומר, שנתערבו מחשבות זרות ומחשבות זוניות. וצריך לדעת מה להשיב. פה, הרבי אומר מפורש, זה לא ארצות הברית כאילו העם, אלא יש מקור של מחשבות זוניות, אנשי זדון. ופה הרבי מרמז, במכתב אחר הרבי אומר את זה מפורש, מי הם? האום הוותיקן. אז הרבי מרמז למה הוא עושה את ההפרדה הזאת? כי בעצם זה לא הרבי, אם נשאר לעשות למרות באומות העולם. אז קודם כל, אז הרבי אומר, זה מצד אומות העולם, מצד האומה ארצות הברית, זה לא טוב שאיראן תהיה חזקה. זה גם נגד האינטרס של ארצות הברית. אותו דבר גם עכשיו לגבי המדינה הזאת של דיון וחליפים, לגבי האומה, ארצות הברית, זה לא טוב, זה שלטון שכפוי על העולם, זה מיעוט של אנשים שהשתלטו על העולם, שהם כופים את עצמם על העולם. אז לכן, והם, העיקר הקליפה שלהם, זה שהם רוצים, למה הם קוראים לזה קורונה, בגלל שבניין קורונה זה נקרא כפר, הם רוצים לקחת את הכפר לתקרה אחלה. ויש גם רמז מזה על הרגל רשב שהוא עשה מלחמת הכתר, וזה בפני עצמו. אז ואנחנו נותנים את הכתר לקדוש ברוך הוא, כתר ניתנו לך. אנחנו צריכים לדרוש שלושה דברים, מלכות שמיים, מלכות בית דוד ובית המקדש. אז הם רוצים לקחת את הכתר לספרה אחרה, ובעצם מה הכוונה לספרה אחרה? שהם מחליטים מה לעשות בעולם. אם תראו את הדרת הג'ורג'יה, הם עושים פעולות של מרד ממש איך אומרים, כלפי מעלה, מתיחים כלפי מעלה, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו שתי לוחות אבנים עם עשרת הדיברות של, של הדברים הבסיסיים, שהאב שלי כך ששואלים בחסידות, בשביל זה היה כל הרב והאב כדאי, בשביל להגיד דברים פשוטים, לא תנצח, לא תנח, כבד את אביך ואת אמך, כן, זה היה עשרת הדיברות, הדברים הכי בסיסיים, אבל הם הקימו אנדרטה ג'ורג'יה, שהם כתבו שם עשר הנחיות שלהם, כאילו הם עושים קונטרה על עשרת הדיברות של הקדוש ברוך הוא. ובדיבור הראשון שלהם, בהנחיה הראשונה שלהם, באנדרטה ג'ורג'יה, שזה משהו גרנדיוזי, משהו, עכשיו הם כותבים בכמה שפות וגם בעברית, שהם רוצים להגיע לחצי מיליארד בני אדם רק בעולם, בגלל שיש משבר אקלים, כי זה לא טוב עם האקלים, זה משהו שהם המציאו. הם כל הזמן עושים כל מיני אסונות טבע, הנדסת אקלים וכל מיני דברים שהם עושים כדי לגורמים אסונות טבע, ואחר כך הם אומרים, משבר אקלים, אז צריך לדלל את האוכלוסייה. ככה זה כל השקרים שלהם. אז פה, בעניין הזה, רבי הוא היחיד, לפי מה שאני ראיתי, שהוא יצא נגד האום והוותיקן, והוא מסביר גם בדבר מלכות וישר תשנ"ב, שם על הסופת צרפת, שזה היומינט, שם הוא מסביר את זה בהרחבה, כל אחד יכול לראות את זה, את המלחמה בהם. אז פה עוד פעם אני מפרט את זה, מה שהרבי אמר לרון עקמן, שזה התשובה מה שאמרתי, למה הרבי אומר להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, זה מה שלגיד לאום, לפני שזה אנשי צדון, מחשבות גדוליות, שהם גם נגד האינטרס של אומות העולם, והם רוצים לקחת את הכפר לתקרא אחלה, לכן הרבי הדגיש להם ואמר, תגידו להם שכל הארץ של הקדוש ברוך הוא, זה התשובה של הרבי להם. כי אם, זה עוד פעם, אני חוזר על זה, מה ההוכחה שלי, וזה השארתי את החבדיקים, אם הרבי אמר להגיד, שכל הארץ של הקדוש ברוך הוא בשביל העניין של שלימות הארץ, שהארץ שייכת לנו, אז על זה הרי הרבי לא בעד תביעות מדיניות, הרי הרבי אמר רק בגלל תביעות ביטחוניות, אז למה עכשיו הוא צריך להזכיר את העניין שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את ישראל ושכל הארץ של הקדוש ברוך הוא? אז זה בדיוק תשובה, רק שזה תשובה לאום, לקטע הזאת שהשתלטה, שהם רוצים לתת את הכתר לתקרא אחה, לכן הרבי אמר להם, תגידו להם, זה התשובה שלנו להם, שכל הארץ של הקדוש ברוך הוא. ולכן גם הרבי פעל על העניין של פרסום של המצוות בני נועם, ועד כדי כך שהוא הכתין את ארצות הברית, את ממשלת ארצות הברית על שם המצוות בני נועם, לעבר שהרבי עשה פה פעולה שהוא מלכד אותם. כי הוא ידע שהם תחת שלטון הפירמידה, שרואים את זה על הדולר, ודרך אגב יש כאלה שבאו חס ושלום להרדף את הרבי חס ושלום, ואמרו למה הרבי פילק את הדולר עם הפירמידה, פשוט העניין הוא ברור שהרבי על ידי זה שהוא לקח רק את השפר הזה וחילק ממנו כל הזמן צדקה, ועשה מזה צדקה וזה הוא הכניע אותם, זה היה פעולה רוחנית להכניע את השלטון הפירמידה. ועוד פעולה שהרבי עשה, זה כשהוא חייב את ממשלת ארצות הברית לקדוש ברוך הוא, על ידי זה שהוא הסכים אותם, שהם מתחייבים לשבע מצוות בני נועם. אז בזה הוא פעל פעולה רוחנית, שארצות הברית התחייב לקדוש ברוך הוא, ובסוף כל סוף יהיה פה בירור בין אומות העולם לשלטון הכפוי על אומות העולם. שאומות העולם בעצמם יבינו שהחירות האמיתית זה דווקא לחזור לאלוקים. כי אם הולכים בשליבות ליבי, וזה הרבי מסביר בעניין של סיפת צרפת, שעל מה רחב נפוליון, שהוא עשה את המהפכה החילונית, החילוניות זה בעצם דת השטן. כי למה זה דת השטן חילוניות? חילוניות זה בשליבות ליבי. אז הרבי פה עושה אבחון, הוא אומר על מה הוא רחב, כי היה, הוא ניצל את הרצון של האומות לחירות, ועל זה הוא רחב, אבל הוא הבין להם את זה בחדרה, שחירות מהשם, חירות מאלוקים, חירות מהמחפוז. אז בשביבות ליבי אלך, זה הביא למען שפות הרבה את הצמאה. מפרש הרמב"ן, במה חוביש למען שפות הרבה את הצמאה, רבה זה אדם רבה, שהוא לא צמא, זה הפך מצמא. אז זאת אומרת, יש תאוות שעד שמגיע לפעולה ברוח התאומה אוויר מן הארץ, אז רוב האנשים חוץ מצדיקים גמורים, כמו שכתוב בתניא, כולם לאלה שבדרגה של בינונים, יש לנו יצר הרע ויצר הטוב, ואנחנו צריכים לכבוש את היצר, איזה גיבור הכובש את יצרו. וכל אחד יש לו, אז יש תאוות, שמיצד הגוף כמו שהוא היום עם יצר הרע, שהן תאוות טבעיות. אתה שומע אותי?
כן, אני אתכם.
כן, אז יש תאוות שהן טבעיות. כיום, עד תהיה ברוח הקום האוויר מן הארץ. ויש מה שנקרא בלשון עממי, תקיעה. שזה כבר, זה מה שהרמב"ן מסביר. יש תמאה, שזה תאווה רגילה שמצד הגוף האדם מתאווה, כמו שאדם מתאווה לפעמים למאכל טעים. ויש רבה, שזה תקיעה, שאדם לא תאב לזה. אבל אם האדם הולך בשרירות ליבו על ה... תאוות הרגילות שהוא תמה להן, שקוט הרב בסוף הוא מוציא וניהיה לו תאווה גם לדבר שבתחילה הוא לא היה תמה לזה. אז מה שהתהליך הזה שבעצם הם עשו את המחותה של הצורפתי שבאו בשם החירות, אבל הכוונה והם עשו חירות מאלוקים, זה הכוונה חירות ליבי אליך, זה דת השטן, אז בסוף זה מביא לשעבוד הכי גדול, כי אם הוא עולה אחרי שרירות ליבו, אז אנחנו רואים, אז הם מנרמלים את כל הפתיעות, ואז הם מנרמלים גם שפיכות דמים כפשוטו, עד שהם מוכנים, כמו שהם כותבים על דת הג'ורג'יה, להרוג את כל העולם כמעט, להשאיר רק חצי מיליארד נשלטים, כמו מכונות, אנשים מכונות, זה מה שהם רוצים. זאת אומרת שבעצם העניין הזה מתגלה שהחילוניות הזאת היא בעצם שרירות טבעי מביאה בסופו של דבר לשעבוד הכי גדול. והחירות זה טיפה צורפת, מה שהרבי מסביר שם בעזרה מלכות ויש את פס שימון ב'. ועל ידי הבירור הזה שעכשיו העולם כבר מביא, וגם בצורפת עכשיו אנשים מבינים את הליברטה, שבעצם עכשיו כל הליברטה שריבו אותם, זה בעצם מביא לדיקטטורה הכי נוראית והאכזריות הכי גדולה. אז זה כבר מביא שהעולם מוכן לקבל את העניין הזה שהחירות האמיתית דווקא תבוא על ידי זה שנקבל בחזרה את הקדוש ברוך הוא והיצר השם המלוכה, ולקבל את השם המצוות מריבוע. והרבי מרמז את זה בחזון הבדיה.
בעניין סיפרנו לכם קודם באופן אישי לפני כן שעלינו לשידור בתוכנית של טלוויזיה מסוימת בקנדה של לורלין, שיש לה לורלין ליין לייב. אז עלינו את השידור דרך הטלפון, ואצלה זה שידור באולפן, אנחנו דרך הטלפון בטלפונים שירים, היא גם יודעת את זה, ואני מצל שידור, והשמענו את הרב פלוטקין בטורונטו קנדה, שמסביר באנגלית לגויים איך הם צריכים לשמור שבע מצוות בנוח.
כן.
הסכימה, אלינו את זה לשידור, ביקשנו ממנו להפיץ את זה. בשידור חי שלה יש בסביבות ה... 300-400 אלף שנכנסים לשידור חי יומי שלה.
יפה.
ובנוסף,
אבל צריך לקצר את זה עם העניין האקטואלי, זאת אומרת שלהסביר לאנשים את העניין הזה של הקליפה צורפת, שבעצם ללכת לא לקבל את מלכות השם, אז זה בעצם מביא לדבר הכי נורא. אני רק רוצה,
כן,
רק רוצה לסיים את זה, זה מה שהרבי אומר, כל העניין הזה על צורפת זה בחזון עובדיה, ששם הוא מדבר על ה... מפלה של מלכות הרשעה של אדום, אז הוא מזכיר וגלית החל הזה בצורפת, ואז בסוף גלו משים בארציון והייתה לה שם המלוכה, לשפוט את הרשעה והייתה לה שם המלוכה. אז למה מזכיר הנביא דווקא את צורפת לגבי העניין של הגאולה האמיתית והשלמה של מפלת מלכות הרשעה והייתה לה שם המלוכה? אז פה מרומת כבר בנביא שצורפת, שהרבי אומר בעצם ככה הם השתלטו לעולם, המהפכה הצורפתית, שזה החילוניות. בעצם הם השפיעו על התרבות של כל העולם, וזה בדיוק המרידה במלכות השם, והבירור של הקליפה הזאת, היא תביא לעניין הזה של זה הייתה לשם המנוחה, שבאמת העולם יהיה מוכן כבר, והוא כבר מוכן, רק אנחנו צריכים לעשות את צרפת פרקת, מה שאתה אמרת, להפיץ את זה, אבל להיות אקטואלי, לא מדוקה, כי לפעמים לוקחים דברים, אבל מנסים את זה מהמציאות. זאת אומרת, שם המצוות ונרח, הוא אפילו אנשים מגייסים את כל מיני פסוקים מהתורה כדי לשתף עם המזימה. כל דבר צריך לקשר עם המציאות, זאת אומרת, תראו שהם קופים את הזריקות רעל, ושהם זומנים מזימה גילול חוצים, מזה אתם צריכים להבין שהאלטרנטיבה והתרופה לעולם זה לקבל חזרה את מלכות השם ואת שבע המצוות בני נוח. זה מה שיציל את העולם. ואנחנו צריכים להבין ברק שבאמת אנחנו נעשה שלנו את הפעולות הקטנות, אנחנו יודעים שכל פעולה שמגיע עושה, זה לא משנה, עכשיו הגעת לכמה אנשים, כמובן שאנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות המרבית, אבל עצם הזה זה כמו זורע, בריאה, אתה זורע דברים, והקדוש ברוך הוא מצמיע. אנחנו, כל פעולה שאנחנו עושים בכיוון הזה, שכמו שאמרנו, צרפת, עושים פרקסה, ומתקרי את האמת, ומעוללים עוד אנשים להבין, שצריכים להתנתק משלטון המלך, להתנתק משלטון הרקע, משלטון הסיפה אחלה, וגם יהודים שצריכים להתחבר יותר בעבודת התשובה, שזה בעצם עבודת הגאולה, עיקר הגאולה זה התשובה הפנימית, הגאולה הפנימית של כל אחד, וגם לגבי אומות העולם, גם הם צריכים גאולה ולעלות לעניין של שבע מצוות בני נוח, ועלו משים בארצון לשפוט את הריצה, והייתה לשם במלוכה.
כן, אז אנחנו נחזור פה לעניין שאמרנו קודם, שהראינו שידור אצלה, שהוא שידור של מאות אלפי אנשים בשידור חי שנמצאים שם, ולאחר מכן מיליונים צופים בזה. אז קראנו גם ליהודים, שיהודים יצאים לשמוע שבת בכל העולם, כי יש לה מן הסתם מספר מבוטל של יהודים, שלא בטוח שהם נמצאים היום בדרך השם, או שומרי תורה ומצוות, וקראנו להם לשמוע שבת. והבנו שבסייעתא דשמיא, אנשים זה יגיע משם לכל מיני מקומות בעולם שהתחזקו הגויים בשמירת שבע המצוות בני נוח והיהודים בשמירת שבת, שזה בעצם יעזור להביא את הגויים.
נכון, אני רק הערתי שאני מציע לקשר את זה עם אקטואליה, זאת אומרת, להגדיר להם את זה גם, לקשר את זה עם העניין האקטואלי, כי בתוך הדבר הזה יבינו שזה האלטרנטיבה רשע שיש. קודם כל, שצריכים, הם מסמנים את הסתרה אחלה, את השטן, אנחנו צריכים לחזור לאלוקים. מה אלוקים מסמל? כמו שאברהם אבינו אומר, רק אני רק אלוקים במקום הזה והרגוני. שעל ידי זה שנחזור לאלוקים, נחזור למצפון.
כן.
שהם רוצים למחוק.
כן, עכשיו אנחנו עשינו רעיון עם דוקטור צ'ארלס הוק, מבריטיש קולומבוס בקנדה, כפי שסיפרנו לכם לפני השידור, ואותו אדם מעניין ומיוחד, גוי, בעצם תאר לנו איך שבבית החולים שבו הוא עבד והזריק את הזריקות האלה בהתחלה בתום לב, הוא ראה שאנשים שהוא מכיר עשרות שנים שהיו בריאים, שחלו מיידית מסתוך זמן קצר ואפילו חלק מתו. הוא הבין שזה מהחיסון ומיד עשר והזהיר את האנשים מהחיסון הזה. ממשלת קנדה מיידית שללו את הרישיון חירום של רופא חירום, ומספר ימים לאחר מכן נשרף לו בית חולים הפרטי שלו, עלה באש ולא נשאר כלום משם. ומה הוא אמר לנו? שכל הכסף הכל נגמר כאילו מבחינת הדברים, אבל הוא אמר שיהיה לו תשובות להשיב לקדוש ברוך הוא שישאל. הוא אמר שהוא בא לעשות טוב לעולם. מה אתם אומרים על גוי כזה?
אז אנחנו צריכים ללמוד מהגוי הזה, חסיד אומות העולם, ללמוד את הלקח הזה ולא ללקח את עצמי השקר. וגם אנחנו רואים מזה פשוט הוכחה ברורה שמי שהיום פה משתולל ומפריע לכל העולם זה ארגון טרור של אנשים הכי רעים שיש, הכי מושחתים שפשוט עושים טרור לכל העולם. והגיע הזמן שהעולם יקום ויעיף אותם, וזה תלוי בפעולות גם של בני ישראל כל מה שאנחנו עושים, וברור זה פועל שיתקיים כל הנבואות שכתוב שם בחזון עובדיה, הנה קטון מטפיך בגויים, וזוי אתה מאוד, ודון לבך אישיאך וכולי וכולי, שבאמת הם מיעוט קטן, רק שהם עושים הרבה רז וצלצולים והצליחו להשתלט על העולם, אז העולם פשוט הצליחו לחשף את העולם עם אינדוס תודעה ושקרים, ובזכות הפעולות שלנו, ושאנחנו גם מבינים את העניין הזה מה שהסברתי ומתחברים לביתה לשם המלוכה, אז אנחנו פועלים גם על אומות העולם שהם גם יתעוררו ויבינו שצריך להעיף את המיעוט הרשע הזה מהעולם, להחריב בראש של המלך.
כן, עכשיו אנחנו פה מציין גם את העניין שאם אתם מודעים לכך שעשרות שנים יש מטוסים שהולכים הלוך חזור בשמיים, משחרים חומרים שאנחנו משמיעים אותם בכוונה.
כן, כן, ברור, זה הרי דיברנו על משבר האקלים, על זה הם בונים את הבניין שלהם. תראה איך הם בונים את הבניין שלהם.
כן, לא רק...
משבר האקלים, אחר כך...
הם משחררים מתכות שעשינו בדיקה אצלנו באופן אישי, והמאזינים שלנו עשו בדיקה. לקחו מגנט לא קטן, מגנט די מכובד, הצמידו אותו למצח ולנקודות של הנשימה שלנו, ולהפתעת כולנו, המגנט נדבק ונשאר שם נעול. עשרות שנים שמפיצים באוויר מגנטים קטנים מאוד, יודעים שזה ייכנס לקנה הנשימה ויגיע גם למצח, וכנראה שהם מתכוונים להפעיל את ה-G5 בהמשך, שיכול להיות שייתן מכות חשמל בצורה מסוימת לאנשים הממגונותים. עכשיו, יש דבר שקוראים ממש כסף, והבנו שהוא מנקה את המגנטים האלה מתוך הגוף. ממשלת הרב לפני חצי שנה הוציאה את זה מחוץ לחוק. עד לפני חצי שנה בכל בית מרקחת היה אפשר להיכנס, להגיד שלום, אני רוצה לקנות מי כסף, לשלם את מה שמשלמים ולקחת. ולפני חצי שנה זה הוצא מחוץ לחוק. אי אפשר לקנות כסף יותר. הם לא רוצים שאנחנו נתנקי על המתכות הכבדים שמשחררים במטרה לפגוע בנו. ועוד דבר נוסף, דוקטור ארי אבני, שמחר מי כסף נאסר לחקירה. רק שתבינו שמדובר בעוד דברים שהם עושים שאנחנו לא מודעים להם כל כך. אני מציע לכל מאזין שיקח מגנט וינסה לבדוק בנקודות הנשימה שלו במצח, והוא יופתע מאוד לראות אם זה נדבק לשם. וגם אולי יופתע עוד יותר אם ייקח מטבע של 10 אגורות או שקל וגם הוא ידבק, כי הכמות העצמה ששחררו באוויר ב-40 שנה האחרונות נכנסו להרבה מאוד אנשים ונמצאים לפנים. יש כמה דרכים לשחרר את זה, כמו שאמרנו, אחד מנזמי כסף, השני זה לאכול כוסברה בכמויות גדולות כנראה במשך תקופה מסוימת, ואנחנו מנסים עכשיו לקבל אינפורמציה נוספת מה עוד משחרר את זה. שמענו שגם שום שלם, שום ישראלי שלם שמבשלים אותו בתנור וטמפרטורה גבוהה טוב בתוך נייר מיוחד, גם אותו לאכול אותו במשך שבועיים, שמענו שזה גם מנקה את הנקודות של המגנט שנמצאים בתוך הגוף, בעיקר באזור המצח כנראה והכלי הנשימה, ומסיר אותם שם. כמו שאמרנו, הרב משתמש בתחכומים למיניהם כדי להכין את העניין של ה-G5, כנראה שיפעיל אותו בקרוב, יכול לראות אנשים צומחים ברחוב כמו בסין, עם ההפעלה שלו, ברגע שקבלו להם מכות חשמל, דרך המצח, דרך המקומות ש...
כתוב, אומרים, אוצו עצה ותופעה. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו צריכים להיות מודעים שיש להם מזימות, אבל גם להתחזק באמונה וביטחון שצופר עצתם, הם לא יצליחו. קדוש ברוך הוא יפר עצתם.
אמן, אמן ואמן. הנה, היינו אצל הרב ארן טרוי בצלת עיר הקודש, גלגל הקודש, שמוכר פה דברי קדושה, שמברך אותו נשמה טהורה. ונכנס חבדניק לחנות לקחת שם דבר מלכות. אמרתי לו, בוא תנסה. נתתי לו מגנט, והוא חיוך גדול על פנים, שם אותו למצח, והחיוך ירד לו מהפרצוף תוך כמה שניות, והוא לא האמין למראה עיניו. המגנט נדבק למצחו ולכל החלקים בצד של המצח, החיוך ירד, אמר, אני אבדוק את הנושא הזה. אז הדברים לא הזויים, לצערנו הרב, הרבה מאזינים התקינו אותנו שזה קורה להם, אנחנו קוראים להם לבדוק את זה, ולבדוק איך אפשר לנטרל את זה, חשוב מאוד לעשות השתדלות. לפי הטבע, הרבי תמיד אמר לפעול פעולות גם בתוך
הטבע, נכון.
הטבע.
נכון, נכון, אבל אתה יודע, כל אחד יש לו את מה שהוא מדגיש, ואני יותר מודגש בשורש העניין, שברגע שמבינים, יש פה מזימה, אתה נכנסת לפרטים, יש הרבה הרבה פרטים, יש הרבה הרבה פרטים במזימות שלהם, בהנדסת האקלים, בפיזור רעלים, בהרעלת המים, ובלי סוף של פרטים של המזימות שלהם, של הדימון אוכלוסין.
הנה, אבל לכם עוד דבר אחד. בואו תנסו לקחת מים מהברז ומעבדה פה בארץ, ותבקשו שיצאו לכם תוצאות של בדיקה. אתם תופתעו. עורך הדין רות זהר, יש לנו בקשר איתם אנשים מאוד טובים, שמנסים לעשות פעולות נגד הפושעים של הערב אפרו, הגישו בית המשפט הבינלאומי בהאג בקשה לפשעים נגד האנושות לגבי ביובי וחבריו, והתקנה אותנו שאי אפשר לקחת מים למעבדה ולבדוק אותם. למה? ממשלת ערב רב נאורה למעבדות שאסור לבדוק מים שמביא אדם פרטי. מה הם מסתירים בתוך המים ששותים כולנו? אנחנו לא יודעים, אבל מן הסתם יכול להיות רסנין ודברים שגורים לאנשים להיות
רסנין. אני גם ראיתי פרסומים שבדקו וגם יודעים את הדברים שנמצאים, ויש כאלה שמתים איזה פילטר מתים, והשאלה אם הפילטר הזה גם יכול כי גם התפרסמו עוד הרבה דברים גם על הגרפים, שזה דבר אטומי, שאפילו צריך מיקרוסקופ מיוחד בשביל זה, שזה נמצא גם במסכות וגם במטושים. בקיצור, אנחנו, אם אנחנו פה נתחיל לדבר על החושך, אנחנו, זה פשוט בלי סוף ובלי סוף.
נכון, אנחנו רוצים לדבר על האור, אבל גם צריכים...
אז לא, אני אומר, לא, זה חשוב, אני אומר, חשוב להגיד את הדברים האלה, אבל אני יותר, הנקודה שלי זה יותר לגעת בשורש העניין, שאנשים יבינו, אני אומר, חשוב מאוד באמת לפרט את הדברים האלה שאתה מפרט, אבל אני אומר גם, אני רוצה להדגיש את העניין שיבינו שיש מזימה, יש שורש לכל הפרטים האלו, שיש שורש של מזימה של אנשי זדון, אנשי רשע ורע המלאק, שזוממים רעה על העם היהודי ועל העולם כולו.
נכון. אנחנו דיברנו עם רופא, ברור שלא נוכל להגיד את שמו, שעובד בבית חולים מחלקת קורונה, אמרנו 85% במושפזים, 85% זה רק מי שקיבל את הזריקות האלה, הוא עצמו לא קיבל את הזריקות, הוא לא מוכן לקבל, אדם יקר, לא נוכל כמובן לספק פרטים נוספים, ויש כאלה, כמו שהוא אמר, מעטים מאוד כמוהו שמנסים באמת להציל חיים. שמענו לצערנו הרב שסיפר על רופאים באותו מקום שנמצא בו, בית חולים גדול, איך הוא הגדיר את זה? הוא ועוד אחד רוצים להציל חיים. אם הבנתם את ההגדרה הזאת, זו הגדרה בדויקת שהוא אמר, הוא ועוד אחד בלבד. הם מדברים ביניהם בהפסקות בארבע עיניים בשקט.
הם עשו שמות יפים לרציחה. במקום להגיד רוצחים, אומרים, במקום להגיד לרצוח, אז אומרים גילוי.
נכון. עכשיו, דבר נוסף שלא הרבה מהם אולי יודעים את זה, לשמור על הילדים חייבים בצורה מאוד מאוד תקיפה. יש לנו פה מאזין שהשאיר הודעה בכל הגאולה, לפני כבר נראה לי לפחות 6-7 חודשים, שהוא עובד במוסדות של תלמודי תורה בבני ברק, ויום אחד מגיע לשם איזו אישה על השאר, מבקשת להיכנס פנימה, הוא שואל אותה, לאן את בא? היא אמרה לו, אני אחות, באתי לתת לילדים זריקות. הוא אומר לה, תראי לי בבקשה תעודת אחות. היא אומרת, אין לי, שכחתי בבית. הוא מבקש תעודת זהות, ושוב, התשובה, אין לי, שכחתי בבית. הוא מתקשר למנהל של בית הספר, הוא אומר לו, תכניס אותה. הוא פתח את הדלת, מכניס אותה. שתי דקות לאחר מכן מגיע ון מצד שני של הרחוב, בלי שום סימנים עליה, שועטת במהירות ונעצרת בפתח של תלמוד תורה, אדם חילוני שם כיפה שחורה גדולה על ראשו, מגיע לשער. הוא אומר לו, שלום, באתי להביא את הזריקות חיסון שאחות שנכנסה קודם מחכה להם. הוא שוב מבקש תעודת זהות ואומר אין לי, מבקש תעודת זהות ואומר אין לי. הוא שוב מתקשר למנהל והמנהל אומר לו, תכניס. אותו אדם מכניס עגלות עמוסות בזריקות וכל מיני חומרים עליהם פנימה לקומה השנייה, הוא מסתלק. 3 שעות לאחר מכן יוצאת אותה אישה כמו שבאה החוצה, 10 דקות לאחר מכן מופיע אבן המסחרים מעבר לרחוב, אומר באתי לקחת את העגלות. שקרה לו 3 פעמים באותו שבוע בבתי ספר שונים, רבותיי, שמרו על הילדים, אף אחד לא יודע מה מזריקים להם. גם תלמודי תורה שדיברנו עם המנהלים שלהם יצאו לגמגם שהם לא יודעים מה יזריקו להם, והפנו אותנו למלמדים שיצאו לגמגם שגם הם לא יודעים מה יזריקו להם. רבותיי, תיזהרו, השואה התחילה, הזריקות כבר נותנים אותם לילדים כבר 8 חודשים.
אז השם באמת שכל אחד יעשה את הכל להתנתק מהממסד, להתנתק, לא ללכת למקומות ממסדיים, וגם את הילדים לשמור ממקומות שכפופים לממסד. צריכים להתארגן, הכי טוב זה להתארגן באופן פרטי עם מלמדי, כמה הורים, ללמד באופן פרטי. להיזהר מהממסד, הממסד היום מתוקן, כל ממסד הוא מתוקן, אפילו לחלק לקופת חולים זה מתוקן.
דוקטור אריה אבני אמר, רבותיי, אל תגיעו לבית חולים, אל תגיעו לרופאים, כך אומר דוקטור אריה אבני, אל תגיעו אליהם, הוא מבקש ואומר, הוא אומר, מי שצריכה ללדת שתלד בביתה, שלא לדווח שנולדו ילדים, הדברים האלה חשובים, ככה הוא ביקש, אנחנו חוזרים על הדברים האלה.
טוב, אז שיהיה סייעתא דשמיא, אבל הקדוש ברוך הוא איתנו, ואיך אומרים, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטינו, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, וכל אחד ואחד צריך לעשות את כל שביכולתו להציל נפשות ומה שיכולים, ונמשיך להתפלל לקדוש ברוך הוא ולהאמין ולשכוח בקדוש ברוך הוא שאנחנו נעשה את ההשתדלות שלנו ותופר הצטם ולא יהיה שואה, כשאנחנו בני ישראל לא מסכימים שתהיה שואה, ובשם אבותינו הקדושים, בשם אבותינו המדושים שכבר נהרגו בשואה הקודמת ובשואות קודמות ובגורמים קודמים, בשם אדם שלהם, שאנחנו גואלי אדם שלהם, אנחנו עוד מוכן נרש, אז אנחנו בשם אבותינו המדושים ובשם כל בני ישראל, אנחנו לא מתקינים שיהיה עוד פעם שואה. אנחנו לא מתקינים, אנחנו דורשים ותובעים גאולה. ואנחנו גם, זאת אומרת, זה מה שאנחנו מחליטים. אנחנו מחליטים שתהיה גאולה, לא תהיה שואה, תהיה גאולה. שיהיה משיח עכשיו.
אמן ואמן, ואנחנו פורים, קוראים למאזינים, אהבת עליך כמוך, רבותיי, שימו לב מה קורה עם השכנים, עם החברים, עם המשפחה. לנצח את השנאה הזאת כלפינו וכלפי הקדוש ברוך הוא על ידי אהבת חינם, רבותיי, כל אחד ששומע את הדברים האלה. יתעורר, יבדוק מה קורה עם השכנים, חברים, משפחה, מי שצריך עזרה לעזור לו, לאו דווקא כספית, לפעמים מילה טובה, רבותיי, תבינו, לנסח את הרשע הזה עם טוב. תודה רבה לרב אברהם זיידן, השם יברך אתכם, ונתבשר בשורות טובות בקרוב, ונגאל ברחמים.
אמן, אמן, בחסד וברחמים, ותקף ומיד ממש, בשורות טובות, הצלחה מרובה.